ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, לך יהיה חצי שידור חוזר, אבל יהיה תוספות. טוב, אנחנו נתחיל פרק ממה, פסוק כף בית. נו, אז אתם מכירים את הסיפור, אחים הגיעו ליוסף, ובהתחלה מתנכר אליהם, אחרי כן בנימין, כל הסיפור, ובפרשת השבוע יוסף מתגלה לאחים שלו, וכשהוא שולח אותם הביתה, אז כתוב בפרק ממה, פסוק כף בית, לכולם, יש רבותיי, לכולם נתן לאיש חמש חליפות, לאיש חליפות צמלות, ולבנימין נתן 300 כסף וחמש חליפות צמלות. שואלת הגמרא במסכת מגילה, אפשר דבר שנכשל באותו צדיק יחזור ויכשיל את אחיו? זאת אומרת, וכל הסיפור, ממה התחיל כל הסיפור? כל הסיפור של האחים שרוצים להרוג. אני שאלתי אתכם פעם, אני חושב, אם יש לכם אחים, אמרתם כן. שאלתי אם מישהו ניסה למכור אח, אמרתם לי לא, מישהו אחד, לא פה, מישהו אחד התביא ואמר, ניסיתי, אף אחד לא רצה לקנות. לא משנה, אבל מה זה למכור אח, ריבונו של עולם? איך בכלל מתחילים לחשוב על דבר כזה, למכור אח? אבל לרצות להרוג אח, זה לא דברים נוראים. וממה זה התחיל? זה התחיל, דרך אגב, הגמרא לומדת מכאן הלכה שכתוב שאסור לאדם להפלות בניו בין הבנים. צריך להתנהג בשוויון, צריך להתנהג גם אם אתה אוהב מישהו אחד יותר, אבל ודאי שאתה לא יכול להראות את זה, אתה לא יכול להראות את זה ברבים. אני חושב שפעם אמרתי לכם תבואות, אם לא אני אגיד לכם את זה עכשיו. כתוב, אם דומה עליך רבך כמלך השם צבאות, תלמד תורה ממנו, ואם לא, כתוב, לא, בסדר. מה זה דומה עליך רבך כמלך השם צבאות? מה, צריך להיות לו כנפיים? צריך להיות כזה, אני לא יודע איך נראה מלך השם צבאות, אבל איך שמציירים בדרך כלל מלך, צריך להיות לו כנפיים? שיש כנפיים לאחד? צריך להיות לו עיגון מעל הראש? במה הוא דומה? בקיצור, שמעתי פעם ועוד כזה, כתוב, אין מלך אחד עושה שתי שליחויות. אתם יודעים מה זה אם דומה עליך רבך כמלך השם צבאות? אם אתה בטוח שהרב הוא רק רב שלך. אתם שומעים? יכולים להיות 30 תלמידים בכיתה, אבל רב אמיתי דואג להרגשה כזאת שכל אחד ירגיש שהוא רב שלו, הוא רק רב שלו. זאת אומרת, זה ש30 אנשים חושבים כך זה לא נורא, אבל צריכה להיות הרגשה שהרב הוא רק, אין מלאך עושה שני שוכניות, אין רב עושה שני שוכניות. וכל, דרך אגב, תדעו לכם, אם ירצה שם, אני לא יודע כמה מכם יהיו רבנים, אבל בטח כולכם אם ירצה שם תהיו אבות. וגם אבא טוב צריך ככה, גם אבא טוב צריך להיות אבא כזה שכל ילד בטוח שהוא רק אבא שלו. יש 10 ילדים בבית, אז 10 ילדים יחשבו כך, זה אבא טוב. אז בקיצור, בואו נעזור לעניין, איך משיגים את זה, בואו נדבר על זה פעם. אבל הכל ודאי שאסור להפלות, ודאי שאסור שילד אחד ירגיש שאבא אוהב ילד אחד יותר מילד אחר. זה לא מצב בריא, זה לא מצב בריא, וזה מה שגרם לכל הסיפור הזה של, אז תראו, יש פה חשבונות אלוקיים, מעצה עמוקה של אותו צדיק, ושהיו צריכים במקום יכול לדעת למצרים, כי יש עניין של גלות לפני הגאולה, ממתת שערי תומה לפני ממתת העליות לזה. אנחנו לא מתעסקים עם חשבונות למעלה. בעולם שלנו התגלגלה מכירת יוסף והקינה בין האחים בזה שיעקב נתן ליוסף קטונת פסים. שואלת הגמרא, מה הוא עושה פה? מה הוא עושה פה? הוא עוד פעם מכניס סבתוכה כזאת, עוד פעם מכניס את כל האחים למתח כזה? רגע, לא תחשום שום בדישו, אני רק התחלתי. אולי זה מה שרצית להגיד. אני אתאפק, כן.
אולי זה מה שרצית להגיד, חזר בתשובה, שאתה צריך להיות עוד פעם במקום שלו, ואז רק ככה בעצם דק עם חזר בתשובה, אותו דבר בעצם, רצה להעמיד לראות אם באמת חזר בתשובה.
יש לך מזל שאתה לא יושב לידי, יש לך מזל שאתה לא יושב לידי. אני רוצה להגיד את התשובה הזאת, ואני אלכם בתשובה הזאת, אתם תכף תשמעו ממני אש בגופרית נגד התשובה. אנחנו נשאר חברים, ריתך דאורייתא וזה, אבל התשובה הזאת היא לא מתחילה להיות שייכת, היא לא מתחילה בכלל, לא מתחילה. טוב, אני שבורת להתאם. בסדר, אבל בוא נעשה, יש לי עוד הרבה מה לדבר עד שנגיע לתשובה הזאת שאני לא מקבל אותה. מה אני רוצה לקיצ, אז אמרתי לכם שזאת שאלה של הגמרא, אפשר דבר שאני רוצה לדדיק. האם כן, אני רוצה להגיד לכם שהשאלה היא לא כל כך פרית. למה? כי אבא שמפלה בין הבנים זה באמת אפליה, אבל פה מי נותן יותר? נו, מה? אח! זה לא, אתה לא יכול להשוות. זאת אומרת, פה האחים לא כל כך צריכים להיפגע. למה לא כל כך צריכים להיפגע? כי בסופו של דבר דם זה לא מים, רבותיי, דם זה לא מים, והבניומין הזה הוא אח שלו מאבא ומאמא, הם גם אחים שלו. אני כבר לא נכנס על זה שהם, אתם שמעתם, יש סופר אנגלי שקוראים לו תומאס מן, שמעתם, איזה גוי נוצרי, הוא כתב ספר, יוסף ואחיו, הוא כתב ספר, הנוצרים האלה ידעו תנך, כאילו ידעו תנך. השיטה שלו, איך שהוא מתאר את הזה, שיוסף פשוט רצה להתנקם בהם. יוסף פשוט רצה להכניס בהם, כל הסיפור של ההתנקרות, כל הסיפור הזה, זה היה בגלל שהוא רצה להרגיז את... אז הוא אומר שגם פה, גם הדבר הזה, זה גם כן כדי להרגיז את האחים, להראות לה, עכשיו אני... בוא, אני לא הולך על זה, זה סתם, זה לא תלך בגובה העיניים, זה אפילו לא תלך בגובה הברכיים, זה תלך בגובה הציפורניים של הרגליים. אז אנחנו לא מתייחסים לשטויות כאלה. אי אפשר להגיד על יוסף שהוא הולך, זה ברור, אני תכף נוכל גם מהתנך שזה לא כך. מהתורה אני אגיד לכם שזה לא כך, אבל לא משנה. אבל עכשיו מה שאני רוצה להגיד, שבכל אופן השאלה היא לא כל כך קשה, כי אח שמעדיף אח שלו, זה פחות חמור מאבא שמעדיף בן. אבל בכל אופן, נו, גמרא, אני לא מתווכח עם גמרא, אני אומר גמרא, גמרא מסכת מגילה, אפשר דבר שנקרא באותו צדיק יחזור ויכשיל את אחיו. מתרץ את הגמרא, מה? אדוני, בואו נחכה לשבוע הבא ונראה. ואני לפני שנתיים נתתי לכם שיעור סיכל את ידיו, זוכרים? בסדר, נו, נדבר על זה, נדבר על זה, או שדיברתי כבר על זה, אתה מירי הרי הנכונה, אבל בוא, דייה לשמחה בשעתה, עכשיו אנחנו לא פרשת ויחי. טוב, בקיצור, מה מתרץ את הגמרא? אומרת הגמרא שהוא רצה, יוסף רצה לרמוז לבנימין שיצא ממנו מרדכי, שיצא מלפני המלך בחמישה לבושים, שנאמר מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות וחור ותחיל ודבר, בסדר? אז בגלל זה הוא נתן לו חמישה. מה החשיבות שעכשיו להגיד לבנימין, תדע לך, בעוד אלף שנים, זה בערך המרחק מפרשת בראשית עד הנס של פורים, פחות מאלף שנים, 800 שנה, כן? אז מה, בגלל, אז מה החשיבות? עזבו, זה שיחה לפורים. אני נתתי לכם פעם שיחה על הלבושים בפורים? לא, אולי השנה קצת נרביץ מגילה, אני יודע, כשנגיע לקראת פורים. שמתם לב רק שמגילה, גלימה, לגימה, שמתם לב שלושת המילים האלה? לגימה, נכנס יד סוד, גלימה, כל הסיפור של פורים זה להתחפש, זה הגלימה, וכל המגילה מסתובבת סביב לבושים, כל המגילה תורו סביב לבושים, והגבש שק ואפר, ואכן, כמו שהגמרא אומרת כאן, טוב, לא משנה, עכשיו אנחנו, אל תסחפו אותי, ואני לא אסחוף את עצמי לפורים, יש לי שיחה טובה, פרשת שבוע, אני לא רוצה על כל פעמים זה חשוב, אז הוא אומר, שואל הגמרא מבינה, תגידי, איזה מין דבר זה הגמרא מתרצת? אבל מה הוא רוצה עכשיו? מה, בעוד 800 שנה, 900 שנה, יצא ממנו מרדכי שכוייך. אז בגלל זה עכשיו הוא עושה קינה בין האחים? מה, איזה מין תירוץ הגמרא מתרצת? אז מה לא מתרצת שום דבר? מאוד קשה, מאוד קשה, התירוץ של הגמרא מאוד קשה. אומר הגמרא מבינה, תסתכלו בפסוק. זאת אומרת, זה אני אומר. בבקשה, תסתכלו בפסוק. תגידו לי אתם, תירוץ, תגידו לי אתם תירוץ. תסתכלו בפסוק, רק תדעו, תורה זה לא חסם בה. תורה זה לא חסם בה.
חליפות חסרות.
או, יופי. אני לא דיברתי על זה בשנה שעברה. מה? כן? אוי, בואי לי. מה? לא. לא רשום לי, אז לא בסדר. טוב, בקיצור, אז אני אגיד את זה, ואני אלך, אז אני אגיד משהו גם שלא אמרתי בשנה שעברה. אני תכף אולי אעשה סיבוב על זה. בקיצור, לא מתאים לי, כי אצלי רשום שנתתי משהו אחר בשנה שעברה, אבל כנראה טעיתי. טוב, בקיצור, אומר הגאון מבין לה, באמת הוא לא נתן, באמת הוא לא נתן לאחים פחות מה שהוא נתן לבנימין. הוא נתן לכולם, הוא נתן בדיוק אותו דבר. תסתכלו טוב, מה כתוב? לכולם נתן לאיש חליפות שמלות. איך כתוב חליפות? איך כתוב חליפות? מלא, נכון? ולייבין נתן 300 כסף וחמש חליפות שמלות. איך כתוב חליפות? מה פתאום? באותו פסוק כתוב פעם ככה ופעם ככה. מה פתאום כתוב פעם ככה? זה לא שייך שכתוב פעם ככה ופעם ככה. ואמרת לכם תורה, זה לא חסם בה. אומר הגאון מווילנה, יש חליפות מלאות, יש חליפות גם היום. אתם לא ככה, אני רואה שאתם לא ככה, נגידים לבוש חליפות. אבל יש אפשר לקנות חליפה ב-300 שקל, ואפשר לקנות חליפה ב-3,000 שקל. ברור, אתה קונה חליפה ממשי איטלקי, סיני, יפני, אני לא יודע מה, עם עניבה משובצת ביעלומים, ושלוש זוגות מכנסיים, וווסט, ואני לא יודע מה, נו. אז זה עולה הרבה כסף, אפשר לקנות חליפות בשוק פשפשים, אני יודע, שעולות מעט כסף. אז באמת אומר הגאון מווילנה, הוא לא נתן לבנימין יותר. מבחינת הכסף לא נתן לבנימין יותר. רק את הכסף שהוא נתן לאחים בחליפה אחת גדולה, הוא חילק לבנימין בחמש חליפות פושטיות, בחמש חליפות זולות. לכן פה כתוב חליפות עם וב, ופה כתוב חליפות, פה כתוב חליפות בלי וב. רגע, רגע, רגע. מה ממשיכה?
אם כן, למה לא נביא לכולם חליפות
מוצאי? אז זה מה שהגמרא שואלת. זה בדיוק עכשיו, אתה מבין טוב את הגמרא. שואלת הגמרא, אם הוא במקום אחר לא עשה קנאה, זאת אומרת, אז משמע, למה הוא היה צריך לחלק? אומרת הגמרא, זה שהוא רצה ללמוד. זה בדיוק, הבנת טוב את שאלת הגמרא. אז מה, למה בכל אופן הוא עשה את הדבר הזה? טוב, נו, שאלה אחרת אתם צריכים לשאול אותי. שאלה אחרת אתם צריכים לשאול אותי. מה עם ה-300 כסף? אז א', התשובה הכי פשוטה והתשובה האמיתית, זה כל זה יכניס בקל וחומר. זאת אומרת, כנראה ככה, הוא קנה לכל אחד חליפה טובה ב-1,000 שקל. עכשיו הוא רוצה לקנות בנימין 5 חליפות ב-1,000 שקל, אז הוא הלך לחנות של חליפות פשוטות, ולא היה להם חליפה ב-200 שקל, היה להם חליפה ב-140 שקל. אז הוא קנה 5 חליפות ב-140 שקל. כמה זה 140 כפול 5?
700.
אז הוא היה צריך לשלם לו 300 שקל בשביל להשתמש. אז כנראה גם ה-300 שקל, זאת אומרת לתרץ את הדבר הזה, שאני לא מבין לה אומר שהוא נתן יותר, ה-300 כסף זה חלק מהדיל, זה חלק מהדיל, זהו. יש עוד תירוץ, שהוא תירוץ מאוד קשה, אבל אני אגיד לכם את התירוץ הזה. נו, אתה זוכר? אז כתוב ככה, יש הלכה, שאם מישהו יש לו עבד כנעני, והוא מוכר אותו לגוי, אסור למכור עבד כנעני לגוי. למה? כי עבד כנעני חי במצוות. מי נקרא כנעני במצוות? ברגע שאתה מוכר אותו לגוי, אתה מפקיע אותו מהמצוות. אז חכמים כנסו, מי שמוכר עבד כנעני לגוי, חכמים כנסו שהוא צריך לפדות אותו פי 10 בדמיו. זאת אומרת, מכר אותו בסכום מסוים, אתה תלך לגוי ותגיד לו, אם הגוי יגיד לך לא, אני רוצה יותר, כן, בגלל שאתה עשית עבירה, עכשיו תשלם יותר. אם הגוי ישתגע והגוי יגיד לך, תשמע, אני רוצה $1,000,000, אז החכמים הבינו שזה לא שייר. אבל עד פי 10 בדמיו, זאת ההלכה. עכשיו בואו נפנה את זה לפסוק שלנו. האחים מכרו את יוסף. סתם עבד כמה שווה, פרשת משפטים כתוב שם שנוגח עבד כמה משלם? 30. אז כל אחד בעצם חייב עכשיו לשים 300 שקל על השולחן בשביל לבדות את יוסף, כי כל אחד מכר את יוסף, נכון? אז כל אחד צריך לבדות את יוסף ב-300 שקל. אז הוא נתן לכולם 300 שקל, רק מכולם הוא לקח בחזרה, הוא כיזז את זה, כי הם כולם חייבים לו את ה-300 שקל בשביל לבדות אותו. בנימין היה היחידי שלא היה שם, אז לכן בנימין קיבל את הכסף קש. נו, מבחינת ההלכה יש בפירוש הזה שלושה חורים. נו, מה, חור אחד יש, קודם כל בנימין, קודם כל יוסף נמכר, פשוט בתורה, יוסף נמכר ב-20 כסף, וכתוב עד פי 10 בדמיו, זאת אומרת, אם אחרת אותו ב-100, אז אתה שרן, אז 1,000, אם אחרת אותו ב-50, ב-500, פי 10 בדמיו. יוסף נמכר ב-20, אל תיקח לי פה כסף של עבד כללי. שנית, יוסף הוא לא עבד כנעני, שלישית, זו סתם שאלה מאוד מעניינת, אם שניים מכרו עבד, אם נגיד היה עבד של שניים מכרו אותו לגוי, כן, השאלה אם זה מתפצל או כל אחד צריך לשלם. אני לא בטוח, יכול להיות ששתים על שניהם ביחד שנקנו אותו פי 10 בדמה. מסתום שככה הלכה, לא כל אחד, אז פה כל האחים, לא כל אחד קיבל 20 כסף, בסך הכל הם קיבלו 20 כסף. אז טוב, בקיצר, נו, על הלבות לא מקשים קושיות. מבחינת הפשט, עכשיו אני רק רוצה, ועל זה בטח לא דיברתי, וגם בשור שאתה שמעת, השבוע לא דיברתי. יש לך ספר שופטים? אני ביקשתי שלכם ספר, לחלק יהיה ספר שופטים. איפה יש חליפות בספר שופטים? שמשון! או, שמשון הגיבר. שמשון הגיבור. מה היה עם חליפות בספר שופטים שמשון, מי יודע? מה היה? מה היה עם חליפות? מה היה עם חליפות? מה, מה?
חידה.
עם החידה, יפה. אני רואה אתם, ברוך השם, אתם תלמידי חכמים. נו, אז מה היה? אז הוא שלח, הוא התחתן עם איזה שקצה אחת, והוא שאל את הפלישתים, המרעים שלו, הוא שאל אותם חידה. מה החידה שהוא שאל אותם? מה החידה שהוא שאל אותם? מאז יצא מתוק. מאז יצא מתוק. זאת החידה שהוא שאל אותם. מה זה מאז יצא מתוק? מה התשובה? מאז יצא מתוק? מה מאריה יצא? טוב, הדבש. לא יצא הדבש. אז הוא עשה איתם תנאי. תסתכלו בבקשה בפרק... איפה אנחנו? אני רואה שאני לא, אני בשמואל, מה אני מחפש בשמואל? אני רואה שאני לא רוצה את זה, לדונו של עולם. טוב, שופטים, כן, הנה, הגעתי לזה. אז תסתכלו בבקשה, אתם יודעים עכשיו על מה להסתכל. פרק י' ד' פסוק י' ב'. ויאמר להם שמשון, אחודה לכם חידה. יש רבותיי. אם הגט תגידו אותה לישיבת ימי המשתה ומצאתם ונתתי לכם 30 סדינים ו30 חליפות בגדים ואם לא תוכלו להגיד לי ונתתם לי ונתתם אתם לי 30 סדינים ו30 חליפות בגדים נו
מלא וחסר
פעם אחת כתוב חליפות מלא פעם אחת כתוב חליפות חסר מה? שאם שמשון יפסיד אז הוא ייתן חליפות מה כתוב אז חליפות? חסר, בלי בה אבל אם הם יפסידו, אז כתוב חליפות מלא. רגע, מה קרה? הם בסוף לא מצאו את החידה. אז מה הם עשו? הלכו ואת הקלפטה שלו, את השקצה הזאת, הם תרתרו שתלך למרר לו את החיים. ואם מררה לו את החיים, אז הוא יגיד להם את, את זהו. אז כתוב פסוק י' ז' ואמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא אחר סמה מתוק מדבר לנערי. ואמרו להם, לולא חרשתם בגלתי, לא מצאתם חידתי, אתם עשיתם לי תרגיל ותצלח עליו רוח השם וירד אשקלון ויח מהם 30 איש ויקח את חליצותם וייתן
חליפות מלא
אבל זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא היה הסכם כי ההסכם היה שהוא ייתן חליפות בלי בב נו מתוק מדבש לא רק תורה זה לא חסם בה, גם תנ"ך זה לא חסם בה. מתוק מדבש, אין דבר כזה סתם, עם ובלי וב. אין דבר כזה, כל פסיק בתנ"ך זה קדוש וטהור. תשמעו מה שכתוב פה. הוא עשה איתם תנאי, עכשיו תראו, אדם אחד, אם הוא חייב לתת 30 חליפות, זה סכום עצום, שאדם אחד לבד ייתן 30 חליפות. אז בעצם זה לא היה פה ממש מקביל, זאת אומרת, אם שמשון יפסיד, אני עכשיו הולך על הפסוק הראשון, אם שמשון יפסיד, שהוא צריך להוציא מהכיס שלו 30 חליפות, הוא לא יכול להוציא 30 חליפות של $1,000 כל אחד. אז הוא ייתן חליפות חסר. אבל אם הם יפסידו, כמה כל אחד צריך לתת? כל אחד צריך לתת חליפה אחת. חליפה אחת, הוא יכול לתת חליפה. זאת אומרת, כיוון שהם 30 והוא אחד, אז באמת ההתערבות היא לא הדדית. ההתערבות היא לא הדדית. כי כל אחד בפני עצמו... אם הוא יפסיד, הוא יצטרך לתת חליפה מלאה, אבל אם הוא ירוויח, הוא יודע שהוא יקבל רק חליפה חצבה, רק חליפה פושטית, כי אי אפשר להשיט על שמשון אם הוא יפסיד. זה נובע מעצם העובדה שהוא אחד והם 30. אז שאחד שיפסיד, גם אם הוא יפסיד, אבל הוא יכול, מאיפה הוא יקנה זה? יופי. ואם הם היו הולכים ביושר, ואם באמת הם היו מוצאים את החידה, כך היה... אז היה נותן לכל אחד חליפה פושטית, כי הם מצאו, יופי. אבל הם התחכמו, הם עקפו אותו, והלכו ופיתו את השקצה שתבבל לו את המוח. אז הוא כבר לא הוציא כסף מהבנק שלו, הוא לא נתן, אלא הוא הלך והרג פלישתים. אם הוא כבר הורג פלישתים, הוא יכול להרוג פלישתים חשובים, שתהיה להם חליפה מלאה, למה הוא צריך להרוג פלישתים פושטים כאלה זיפטים, אז הוא רק 30 פלישתים חשובים, והיה להם 30 חליפות, אז הוא כבר נתן להם 30 חליפות. למה? כי לא הוא היה צריך לשלם את זה. למה לא היה צריך לשלם את זה? כי הם השיגו את הדבר הזה בעורמה. אז טוב, עד שאנחנו מדברים על על הדבר הזה, תעברו שנייה לפרשת וישב. אני כבר לא יודע מה אמרתי ומה לא אמרתי, אבל פרק למד זין, פסוק כב ד'. אז מה, הם רואים שיוסף מגיע אליהם, הם רואים שיוסף מגיע אליהם, ואז בהתחלה הם רוצים להרוג אותו. אבל אז פסוק כף א', אני קורא פרק למד זין פסוק כף א', וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש, ויאמר אל תשפכו דם, אשליכו את הבור הזה מלואה וכו' וכו'. זאת אומרת, עכשיו מה האחים אוחזים, להרוג את יוסף או לא להרוג את יוסף? הלו, נו, מה האחים אוחזים? לא להרוג את יוסף, נכון? הם רצו להרוג אותו, אבל לא להרוג אותו. אז כתוב בפסוק כף ד', ויקחו והשליחו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. והבור ריק, אין בו מים. אומרים חזל, כולם מכירים את החזל הזה, והבור ריק, אין בו מים, מה? אבל נחשים ועקרבים יש בו. אז אני אומר ככה, בלי חזל, אז זה טוב מאוד הפסוק. כי עכשיו הם לא רוצים להרוג את יוסף. אז הם שמו אותו בבור, ובבור אין מים, ואין נחשים ועקרבים, והכל מצוין, הבור ריק, הם שמו אותו בבור. באים חזל ואומרים, והבורק אין בו מים, מים אין בו, אבל אם הם יש בו נחשים ועקרבים, הלו הם עכשיו אוחזים לא להרוג אותו, אז מה הם מכניסים אותו לבור? אם יש בו נחשים ועקרבים והם הורגים אותו, מה ליחה, מה ליאטה, מה לחמוות? מה ההבדל אם הם לוקחים סכין וחותכים לו את הגרון, או מכניסים אותו לבור מלא נחשים? מי שנכנס בור מלא, תראו לכם, הגמרא אומרת שאם אדם נופל לבור מלא נחשים ועקרבים ונעלם, אשתו מותרת. אם יש שני בני אדם שראו שהוא נופל, אשתו מותרת, כי אין סיכוי. דרך אגב, הקרב זה כנראה אפילו יותר חמור מנחש. כלומר, אפילו נחש כרוך על עקבו בקריאת שמע, אבל הקרב לא. בקרב כתוב שזה ממש סכנת נפשות, זה פיקוח נפש. וזה דוחה, זה לא שלושת עבירות שזהו. הקרב, אבל לא משנה, נחשים ועקרבים יש בו, אז מה הם שמים אותו בבור? לפי חז"ל, שיש בו, מה הם שמים אותו בבור? נו?
שם הם הורגים אותו ממש.
אז זה התירוץ שנותנים, אני מקבל את התירוץ הזה. יש בכל אופן, למרות שזה מוות ודאי, אבל יש הבדל אם אתה עושה מוות בידיים, או אתה, זאת אומרת, יש הבדל אם אתה לוקח סכין ודוקר, או אם יש לך גיליוטינה, אתה לוקח אותו ומכניס אותו מתחת לגיליוטינה, שהגיליוטינה
הם באמת
לקחו להורא.
לא, הם לא ידעו.
האם זה מוות לא בטוח, נגיד שאני מקבל את זה. בסדר, נו, מתרצים את התירוץ הזה. אני לא יכול להתווכח, מתרצים את התירוץ הזה. פה זה מוות בידיים, ופה זה, אם הוא צדיק, אז הנחשים לא יאכלו אותו. אם הוא צדיק, אז גם כשאני אתקע בו את הסכין, זה לא ייתקע. אז הסכין תהיה מרגרינה. נו. מה? לא, זה לא נכון. לא נכון. ואם שם אדם, למה נציל אותו, זה לא כתוב שהם לא הסכימו. אם כתוב, ישליך אותו הבורה, אז משמע שהם קיבלו את הזה של ראובן. לא כתוב שהם לא הסכימו לזה של ראובן. לפי דעתי, הם כן הסכימו לזה של ראובן. מה?
אצלנו אומר שהם לא הסכימו לו.
מי?
ראובן.
איפה ראובן אומר שהם לא הסכימו לו?
אם הייתם מקשיבים לי...
לא נכון! כשראובן אומר להם, אומר, אבל אשמים אנחנו, מה? שלא שמענו שהוא התחנן אלינו. אבל הוא לא כותב שהאחים לא מצטערים, דרך אגב, תדעו לכם, זה הרבה, הרבה אנשים טועים בזה. האחים לא מצטערים על גוף המחירה. אני חושב שדיברנו על זה. האחים לא מצטערים על גוף המחירה. לא כתוב, אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא היה איתם בבית דין. הקדוש ברוך הוא... רבותיי, תדעו לכם שהאחים דנו אותו, לא... האחים דנו אותו מדין תוירה. איזה דין הם נתנו לו? דין של מוריד. אנחנו מפחדים מהמילה הזאת, כן? הם נתנו לו דין של מוריד במלכות נגד יהודה, או דין של רוידף, כן? או דין של, של, כן? אז זאת אומרת, יש דינים. זה לא היה סתם דבר כזה. הם אומרים, אבל השבים הלכנו שהוא התחנן אלינו, וזה לא הזיז לנו, וזה לא נגע לנו. יכול להיות, זאת אומרת, היינו צריכים למכור אותו, להרוג אותו ולבכות. זה, זה כאילו ה... אבל בוא, אני לא נכנס עכשיו לנישה הזאת. אז אני חוזר, איך הם... נו, אתם לא מכירים איך זה קשור לחנוכה הדבר הזה? רגע, כן, אז זה יש שבועות של, של הגאון מבינה. הלו, איפה כתוב הדבר הזה והבורא כן בו, מה המנחשים והקרבים יש בו? איפה? זה כתוב בסוגיה של חנוכה. מה זה קשור לחנוכה? מה זה קשור לחנוכה? אז הפשט באמת הפשט... מה? זה רב תנחו ברבן יומי. זה אותו תנה, אותו אמורה שאומר את, את העניין הזה של נר חנוכה למעלה מ-20 אמה לא שלת בעינה. אותו תנה אומר גם את הזה. אז יש הרבה פעמים בגברה שבגלל שאומרים איזה מימרה של תנה אחד, כבר אומרים מימרות אחרות של אותו תנה או של אותו אמורה. אבל הגאון מבינה, יש לו פה פירוש אחר לגמרי. הגאון לא אומר ששני הדברים לזה אותו דבר. למה? כי למעלה מ-20 אמה לא שלת בעינה, והגאון מוכיח שלהשליך, מביא איזה פסוק שלהשליך זה 20 אמה, אז כנראה שהשליך אותו הבור, האם הבור היה יותר מ-20 אמה, אז הם לא ראו את הנחשים והקרבים. כמו שלמעלה מ-20 אמה אדם לא רואה, אז ככה למטה מ-20 אמה אדם לא רואה, אז ככה גם מתארת. לכן שני הממרות האלה באות ביחד, כי גם הגמרא שאלה את עצמה, מה פתאום הם מכניסים אותו לבור אם יש שם נחשים ועקרבים? התשובה, כמו שנר חנוכה למעלה מ-20 אמה לא רואים, נו, שואל הרב צדיק, נו, מה אתה אומר? מה זה? אולי את זה אתה רוצה לשאול, ראיתי שאתה מאיר משהו. אני לא מבין את הגאון הזה, לא מתחיל להבין את הגאון הזה. נר חנוכה, לא שאלת בנו, מה הפשט? כמה זה 20 אמה דרך אגב? לא רואים 10 מטר? לא רואים 10 מטר? אני לא, כשראש הישיבה או מישהו נותן שיחה, נותנים פה שיחות מהבמה שם? כן? מה, ומישהו יושב פה, זה יותר מ-10 מטר, לא רואים? לא רואים? לא רואים? נכון, מצוין. לא שאלת בעין הזה, לא שלא רואים, אלא הכוונה שכשאדם הולך הוא לא הולך ככה, אלא הולך ככה. אבל אם הוא מסתכל, ודאי שהוא רואה למעלה, יותר רואה ב-20 מטר, 30 מטר, 40 מטר. בקשר לבור, זה בכלל לא תלוי בור, זה תלוי בקוטר של הבור. אם זה בור בקוטר של 2 סנטימטר, אחרי מטר אתה כבר לא רואה. אם זה בור בקוטר של 50 מטר, אז אתה רואה, תלוי מה השמש. אם השמש היא בזנית, מאירה בדיוק לתוך הבור, אז אתה רואה לעומק גדול. אם זה לקראת לילה, ויש צל, אז... מה זה קשור? מה זה קשור שני הדברים האלה? מאוד קשה התירוץ הזה של הגאון מבין לה. מה?
להשליך בן אדם 10 מטר, לא שומעת את המדע של שרצים
לא שומע.
אם אנחנו מדברים על בור של
10
מטר, הרי
השליך אותו לשם. כן. לא, אז להשליך, זה לא צריך כמו שאתה חושב, לא יודע מה, לא, זה טוב.
זה לא נראה שבורים.
סליחה. לא, יש לי פה תנ"ך או את הספר שלך, זה לא הייתי מעיז... בקיצר, להשליך גם יכול להיות יותר בעדינות. אתה בקיצר, נו, אני משמע מה שאתה אומר.
כתוב על ירן יוסף.
אז מה?
כתוב על ראובן שהוא רואה שיוסף לא נמצא בבור. שהוא רואה עד למטה.
כן. נו, עכשיו תסתכלו טוב בפסוק, תגידו לי תירוץ אחר. למדתם בבא קמא? לומדים בבא קמא?
בור יוד אולי?
מה?
בור יוד.
עזוב בבא קמא, עזוב, לא בבא קמא, קודם פה, לפני הבבא קמא.
רק בלי יוד.
מה כתוב? תסתכלו, מה כתוב בפסוק? רבותיי, תקראו תנ"ך, תקראו חומש, מה כתוב בפסוק? כתוב וישליכו אותו הבורה, איך כתוב בורה? איך כתוב בורה? בלי וב. ומי אחר כתוב, והבור עם וב, איפה נולדה וב? מה קרה פתאום? אם וב, אז תכתוב אם וב בהתחלה בלי וב, תכתוב שניהם בלי וב, מה זה הפרוטקציה? אני לא יודע איך להגיד את זה. אז אם התנ"ך כותב ככה, התנ"ך רוצה להגיד משהו. אני אגיד לכם מה אתה רוצה להגיד. והשליחו אותו הבורה, כשהם זרקו אותו לבור, לא היה בבור שום דבר, הבור היה חסר. לא היה בו לא מים ולא נחשים ועקרבים. אחרי 5 דקות, והבור ריק, אין בו מים. אומרים חז"ל, מים אין בו. אבל נחשים ועקרבים יש בו אחרי כן. אחרי כן באו נחשים ועקרבים. דרך אגב, אני קראתי באיזה מקום שנחשים נמשכים לחום של גוף האדם. בתקופות מסוימות שקר לנחשים, הם נמשכים לאש, נמשכים גם לחום של גוף האדם. אז בכל זאת צריך להגיד שכשהם זרקו אותו לתוך הבור, צריך להגיד, התורה אומרת את זה. צריך ללמוד תורה כמו שצריך. והבורק חסר, חסר לגמרי, והבורק חסר לגמרי, אין בו לא מים ולא נחשים, שם אותו בבור. אחרי כמה דקות, כשהוא כבר היה בבור, אז הגיעו הנחשים, ואז חזן אומרים לך, והבורק אין בו מים, לא הנחשים והקרבים. יש בו, כי הבור כתוב מלא! הבור כתוב מלא! אז ממה הבור היה מלא פתאום? אם הבור היה לפני 5 דקות, הוא היה ריק, איך נהיה הבור מלא? קודם לא היו נחשים והקרבים, עכשיו יש נחשים והקרבים. אז עכשיו תסתכלו פרשת משפטים. פרק כף א', פסוק למד ג'. יש וכי יפתח איש בור. יש רבותיי, פרק כף א', פסוק למד ג', וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם אשר הוא חמור. שתי מילים באותו פסוק, מה זה, מה זה הצחוק הזה? תחליט, אם אתה כותב כתיב מלא, אז תכתוב עם שני עמים ועם. אם אתה כותב כתיב חסר, תכתוב שתיים בלי ועם. מה זה? אומר הגאון מווילנה, מתוק מדבש. כדי, בשביל שאלתי אתכם אם אתם לומדים בבא קמא, כדי להתחייב, קודם כל אתם יודעים שאב למיטה, בבור יש אב לנזיקין ויש אב למיטה. אב למיטה, זאת אומרת, אם נגיד אני, אתם שחקים גולות? שיחקתם גולות פעם? אז עושים גם כן בורות כאלה. טוב, אם אדם נופל בבור כזה, לא חייבים. זה בור של 1-2 סנטימטר, זה לא. בשביל להתחייב בבור למיטה, הבור צריך להיות 10 טפחים. מטר, כמעט מטר, 80, חזוניש וזה. זהו, רק בור כזה, זה רציני שאדם ימות שם. טוב, עכשיו, בשביל להתחייב באב למיטה, לבור, יש שני דרכים. דרך אחת זה לפתוח בור שמישהו חפר וכיסה אותו. מישהו חפר בור וכיסה אותו כמו שצריך, הוא פטור, כי הוא כיסה אותו. ברגע שאני באתי והוצאתי את המכסה, לא חפרתי שום דבר, אבל זה נקרא שיצרתי בור, יצרתי מזיק שנקרא בור. למה? כי יש בור של 10 טפחים שהוא היה מכוסה, שהוא היה בסדר, ועל ידי זה שפתחתי את הבור אני חייב. כמובן יש דרך אחרת, אם אני חופר את הבור. יופי, עכשיו תראו. אז לכן כתוב דרך אגב, כי יפתח ישבור, או כי יכרה ישבור. אז התורה כבר רומזת לי שיש שתי דרכים בשביל להתחייב בעניין של, בור. אומרת הגמרא כאן, כי יפתח איש, בדרך של פתיחה, מתי אני חייב? רק אם הבור היה בור מלא. כי אם הבור נגיד היה של 7 או של 5 ופתחתי אותו, אז אני לא חייב, כי זה בור רק של 5 או 6. מתי אני חייב אם פתחתי? דווקא עם הבור, בור, בור מלא. אבל כי אחרי יש הכי תמצא שאני אכפור רק 2 ואני אהיה חייב. מתי? אם נגיד היה בור של 8 ואני חפרתי רק 2, בזה שחפרתי 2 עשיתי עכשיו בור של, עשיתי בור של 8, אז אני חייב. אז כי יפתח איש בור, כתוב מלא, אבל כי אחרי איש בור, אפילו בור חסר, אפילו אם חפרתי 2 או 3, זה בור של הגאון מווילנה. טוב, זה התגלגלנו מהסיפור של עכשיו. אז אני כבר לא יודע, אז לפני שנה דיברנו למה יוסף התנקר לאחים שלו, דיברנו על השאלה הזאת, אתה לא זוכר. טוב, אז בואו נחזור לשאלה, ואני עכשיו הולך לתחון אותה, להתעמת איתך, לא חס שלא לתחון אותך. אבל אני לא מקבל מה שאתה אומר, ממש לא מקבל מה שאתה אומר, אף על פי שאני מוכן להגיד לך, יש שאומרים את הדעה הזאת, בעל הקדה אומר את מה שאתה אומר, ואני לא מבין את זה. איתך אני מוכן להתעמת, עם בעל הקדה אני מפחד ממנו, אז אני אגיד רק שאני לא מבין אותו, אבל לא מבין אותו, ממש לא מבין אותו. אבל בואו נלך לסיפור הזה. אז מה כתוב? שלבנימין נתן 5 חליפות שמלות. אז אני אגיד לכם מה תומס מן אומר, ואכן אגיד לכם מה אומר בעל הקדה, קצת יותר מעודן. אז אנחנו נחזור לשאלה, למה יוסף התנקר לאחים שלו? כל הסיפור הזה שיוסף התנקר לאחים שלו, זה סיפור מדהים, זה סיפור לא נורמלי. אתם יודעים, הראשונים שואלים שאלה יותר חמורה. ברגע שיוסף נהיה מלך במצרים, למה הוא לא שלח אס-אמס לאבא שלו? אבא, אני חי. ריבונו של עולם, אבא שלו משתגע, אבא שלו מקבל תמחונים, אבא שלו, כשהוא שומע, רב, יוסף דמך, את רב ונותן לך ממות, הוא משתגע מיוסף. הוא כנראה לא כל כך האמין לאחים שבאמת טרוף טורף יוסף. או כן, לא יודע, אבל הוא, אז מה, קיבו דף הכי פשוט. אתה מלך במצרים. מלך נגיד, תעזוב את הכל ותלך אליו. אבל לא ללך אליו, אס-אמס, אי אפשר לשלוח. וואטסאפ, כנראה יעקב היה כמוני מהדור הישן, שלא היה לו אינטרנט. אבל זאת שאלה שכולם שואלים. אז אמרתי לכם מה תומס מן אומר. תומס מן אומר שהוא רצה ללכת כסח עם האחים ועם הזה. אז בעל הקדר אומר מה שאתה אמרת. הוא אומר שיוסף רצה להעמיד בניסיון את האחים שלו. אתם יודעים שהרמב״ם אומר שתשובה גמורה זה רק כשאדם נמצא באותה סיטואציה שבה הוא עשה את החטא. למשל, אם אדם גנב ותופסים אותו, שמים אותו בבית סוהר, בית סוהר הוא לבד בתא לבד, והוא לא גונב, הוא לא גונב שנה, לא גונב שנתיים, לא גונב שלוש, לא גונב חמש. למה? לא מבין לגנוב, הוא יכול לגנוב. זה נקרא שהוא עשה תשובה. תשובה זה נקרא שבפעם הבאה שאתה יכול לגנוב ולא גונב, אז הרמב״ם נותן דוגמה, תסלחו לי יותר, זה הרמב״ם אומר, בחור עשה חטא עם איזה בחורה ועבר על גילוי עריות, עכשיו הוא בגיל 90, רגל אחת בקבר, כבר כוח גברה אין לו כבר 50 שנה, והוא לא יודע בכלל מה זה צורת אישה, ולא יודע מה זה צורת זה, ולא יודע זה, אז הוא נזכר לעשות תשובה. אומר הרמב״ם, זה לא תשובה גמורה. אגב, תשובה אפשר לעשות תמיד, אבל תשובה גמורה, אומר הרמב״ם, זה רק אם הוא בכוחו והיא בכוחה, ונמצאים באותה עיר ובאותה סיטואציה שלפני שנה הם עשו חטא ועכשיו הם לא עושים חטא. זה נקרא תשובה גמורה. אומר זהו, שזה מה שיוסף רצה, להחזיר את האחים בתשובה. לכן הוא רצה לגרור אותם לאותה סיטואציה שבנימין יהיה עבד, ואז הוא יראה, אם הם יגידו שלך בנימין לעזאזל כמו שאח שלו הלך לעזאזל, אז הם לא עשו תשובה. אבל אם הם ינצלו את הדבר הזה ויחזרו בתשובה, אז הם יתקנו גם את החטא של המחירה. ויש כאלה שאומרים שזה גם מה שקראנו בפרשת שבוע, מה שהתמע פרשת שבוע. למה הוא נותן בין? כי הוא רוצה עוד פעם ככה לתקור, להעמיד אותם בעוד ניסיון, שהאבא נתן לאליו, אבא נתן לו בגד מיוחד וזה גרע את הקינה, עכשיו אני אתן לבנימין בגד מיוחד, ואם אתם אל תרגזו בדרך, ואם אתם לא תעשו שום דבר ותלכו בשלום, זה נקרא שחזרתם בתשובה. התשובה הזאת לפי דעתי היא לא מתחילה התשובה הזאת. אני אגיד לכם למה. אז אתם בטח מכירים את הסיפור של חנה ופנינה, כן? מה היה? חנה, אתם יודעים, הייתה הכרה, פנינה היו לילדים, כתוב, וכי עשת, צרת, גם כעס בעבור הרימה. מה זה? אומר המדרש, תראו, שהיא הייתה כל בוקר, שולחת הילדים שלה לחיידר, לבית ספר, לישיבת הקיצר, ואז היא אומרת, היא צועקת לחנה, היי חנה, שלחת את הילדים שלך, עשית להם סנדוויצ'ים, חנה, יש מחירה של סוודרים בזה, לא יודעים למה זה אישה שאין לה ילדים, זה מר ממוות. מי שאין לו ילדים זה מר ממוות. מי זורה למים על הפצעים, זה וכי עשת הצרת גם כך. אומרת הגמרא, שטן ופנינה, עכשיו אתה שטן, זה סיפור אחר, לא נכנס עכשיו, שטן ופנינה, יפה מאוד, לשם שמיים נתכוונו. היא לא הייתה רעה פנינה. למה היא עשתה? כתוב בעבור הרעימה. היא רצתה ללחוץ את חנה, ככה ללחוץ את חנה, ללחוץ את חנה, שמה? שחנה תתפלל, שחנה, ואז אם חנה תתפלל יותר, אז הקדוש ברוך הוא ישמע לה. צדיקס. כל בוקר לפני שהיא עשתה את זה, היא הלכה למקווה, עלתה ונסתבקה ואמרה, הנה נמכון זומן, נקיים מצווה ססה של ואהבת על רעך כמוך. ואני כתוב בגמרא, עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה. עד הכרה ילדה שבעה, נו, עד הכרה ילדה שבעה, זו חנה שילדה שבעה ילדים, ורבת בנים אומללה, כל בן שחנה ילדה, פנינה הייתה קוברת שניים. אם פנינה צדיקס התכוונה לשם שמיים, למה כשבורך הוא העניש אותה? תשובה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב לשם שמיים כזה. אדם הוא לא סגן של אלוהים, והוא לא אחראי להעמיד בני אדם בניסיון, ולא אחראי להניש בני אדם כדי לזה. אתם יודעים, דרך אגב, אני שכחתי, טוב שלא ראיתם, אני הבאתי מקל, הבאתי מקל היום, ואחרי השיעור אני הולך לקטת לכל אחד בומבה כזאת בראש, אתם תראו קרבים. אל תחשבו, אתם יודעים שאני צדיק, אני עושה את זה לשם שמיים, גם אני הלכתי למקווה לפני כן ואמרתי, הלא כתוב ייסורים ממרקים אבונות, ואם אני אכתיף לכם מכה, טוב, אתם לכם אבונות, נגיד, לא יצאו שהיה לכם אבונות, אז תקן, לא מותר, בעצם לא מותר לעשות דבר כזה. יש אלוהים, אם מישהו עושה עבירה, אז אלוהים מחליט מה לתת לו, מה לא לתת לו. להעמיד מישהו בניסיון, זה תפקיד שלי, להעמיד מישהו בניסיון? אני יכול לקחת על עצמי, להחזיר, אם אתה רוצה להחזיר בתשובה, תאהב אותו, תלמד אותו חברותה, תראה לו את אור היהדות, ואהבת על ריחה כמוך, כך אתה יכול להחזיר אותו בתשובה. אבל להעמיד אותו, להרגיז אותו, כדי שיחזור בתשובה, מותר לבחורה, תסלחו לי, לבוא לבחור, תסלחו לי חצי ערומה, ואני לא, 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 לא מתכן, אני רק רוצה, כיוון שפעם אתה חטאת בריאת העיניים, אז עכשיו אני רוצה שתעשה, מה זה, זה לפני עיוור? איך יש לרשות לבן אדם לעשות דבר כזה? פשוט שאסור ליוסף לעשות את זה, פשוט שאסור, עכשיו תגידו, איך אני, איתך עוד הייתי מתווכח, איך אני אתווכח עם בעלה הקידה, אולי ליוסף היה איזה גילוי אלוקי שהוא צריך לעשות את זה. אבל לכם אני אומר בפירוש, אל תיקחו את הדבר הזה בתור הנוגה. בשום פנים ואופן. לנו יש מצוות של תורה, והתורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. להעמיד אותו בניסיון, אז אלוהים יודע כבר בדיוק. מה, אמרתי לכם פעם תבות של נותן שלק הצמר? פור כאפי לפזר? אתם אומרים את זה כל יום, אתם אפילו לא יודעים מה שאתם אומרים. הקדוש ברוך הוא מחליט יום אחד לתת שלג, פעם הבא שיש שלג, תחשבו על זה. כמה שלג הקדוש ברוך הוא יכול לתת? כמה? נותן שלג? כצמר. כמה שיש צמר, ככה, הקדוש ברוך הוא נותן יותר שלג ממה שיש צמר לחמם. כפור! בוקר אחד הקדוש ברוך הוא קם, אומר למלאכים, חבר'ה, כפור, 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 כל העולם כפור. כמה שואלים אותו מלאכים, כמה כפור? כפור? כאפר יפזר. הוא אומר, אל תתנו יותר כפור ממה שיש אפר. אפר זה הלא דבר שמחממים ונשאר אפר. הקדוש ברוך הוא נותן ניסיון לאדם, הוא נותן לו כוח לעמוד בזה. השם גוזר ומקיים. אז הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איפה לתת לאדם ניסיון, כי הוא יודע בדיוק כמה כוחות יש לו, איזה כוחות יש לו, לתת לו ניסיון ברמה 6.7, או לתת לו ניסיון ברמה 7.2, שהיצר רעי בוקר, אז הקדוש ברוך הוא יודע, אנחנו אין לנו פשוט לעשות דברים האלה. אין לנו פשוט לעשות דברים. טוב, אז למה יוסף התנקר לאחים שלו? אז זה כבר נשאיר לשיעור הבא, אולי נשאיר את זה. אם לא דיברתי על זה, דיברתי על זה? תגידו לי עכשיו, למה יוסף התנקר לאחים שלו? לא דיברתי, אז בני אדם נדבר בשבוע הבא למה באמת כן. אז יש את התשובה הזאת שאתה אמרת, לכן עליך אני חולק, על בעל הקידה. אתה יודע מה? אני אכניס אתכם בעל הקידה. אני לא מבין, לא מבין, לא מבין את התשובה הזאת. אסור לבן אדם לעשות את החשבונות האלה. אז למה יוסף התנקר לאחים שלו? בני נדר, נדבר בשבוע הבא.